שלום לכולם. הפסוקים שנקרא השבת ניכרת פעולה שמופיעה בתחילת פרק למדי, פה בצד ימין. שלכאורה הפעולה הזאת היא לא מהותית לעניין השבת ולעניין המשכן. והתורה כדרכה היא לא כותבת דברים לא משמעותיים. היא לא פעולה טכנית, הפעולה שנקראת ויקהל, וזה לא סתם, זה שם הפרשה. ויקהל משה את כל הדת בני ישראל ויאמר עליהם, אלה הדברים אשר ציווה אדוני לעשות אותם. הפעולה הזאת של ההקלה היא גם נמצאת בהפטרה של פרשת פקודי, הפרשות הן סמוכות. אני נקרא אולי שניים, שלושה פסוקים מספר מלכים. אז יקהל שלמה את זקני ישראל, את כל ראשי המטות, נשיא האבות לבני ישראל, אל המלך שלמה ירושלים. להעלות את ארון ברית השם מעיר דוד היא ציון. שזה בעצם שלב משמעותי בחנוכת בית המקדש הראשון. וגם כאן בפרשות האלה ויקהל פקודי אנחנו בעצם מתקדמים לקראת הראשון לראשון, חודש ניסן, שהוא בעצם ציון דרך בבניית המשכן. והנבואה כמו התורה ממשיכה ואומרת, ויקהלו אל המלך שלמה כל איש ישראל בירך איתנים בחג ובחודש השביעי. מושג הקהילה גם היום הולך ומתחדש, הולך ונוצר, ויש בו בירור מיוחד בנפש. אחד המקומות שבדברי חז"ל לא עוסקים בצורה ברורה במילה הזאת ויקהל, אבל אני חושב שנותנים לנו כיוון, זה המדרש שמופיע בו בתנחומה, פסקה 4. המדרש מתייחס לשם בצלאל, שהוא אחד מהמובילים את מלאכת המשכן. אומר המדרש, כל זמן שאדם מרבה במצוות, הוא קונה שם טוב לעצמו. מה בדיוק המושג הזה, שם טוב לעצמו? מה פירוש המילים מרבה במצוות? מפני שבשונה קצת מהשפה המודרנית שלנו, שהרבה זה כמות, המילה המקראית הרבה היא לא פעם מילה של איכות, לא בהכרח של כמות. למשל, כש התורה אומרת בעקבות פרשת העקדה, הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, הרבה הרבה את זרעך, זה אין הכוונה לומר, תהיה כמות כמו סין, אלא איכות. משהו התחדש בנפש הישראלית, בעקבות העקדה, אומר הנציב, התחדשה מסירות נפש. זה איכותי, התחדשות איכותית בתכונות הישראליות מאז העקדה. גם כאן, מה זה נקרא מרבה במצוות? פשוטכם, ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדור. תודה רבה על השתייה, יש שתייה בחוץ. את מוצא שלושה שמות נקראו לו לאדם. רקע לשם הזה בצלאל, אומר המדרש שיש לאדם שלושה שמות. אחד, מה שקוראים לו אביו ואימו. זה בעצם משלב הלידה ועד כמה ימים, כל אחד לפי עניינו, קוראים, ההורים קוראים בשם. אחד, מה שקוראים לו בני אדם. זה הצד היותר חברתי. בכל אדם יש גם שם שהחברים נותנים לו. ואחד, מה שקונה הוא לעצמו. זה שם שלישי. הוסיף המדרש ואומר, טוב מכולם, מה שקונהו לעצמו. זה מאוד תלוי בשאלה איך להבין את המושג שלושה שמות. האם אלה שלושה שמות שונים, לפעמים אפילו סותרים, ואז כמו איזה ביטוי של העדפה, אומר המדרש, טוב מכולם, מה שקונהו לעצמו. או שזה בעצם יותר בכיוון של שלוש משמעויות שונות של אותו שם. זאת אומרת, לא חייבים להחליף את השם שנתנו לנו ההורים שלנו. הוא לא בהכרח שם שלא מבטא אותנו. אבל השאלה איזה משמעות יש לשם. כיוון שהאקלים שבו אדם צומח ונולד הוא חלק משמעותי מחייו, אז זאת משמעות אחת שנתנו להורה. יש עוד משמעות של התפתחות האדם בתוך חברה, אז השם, או יותר מדויק, המשמעות השנייה של השם היא מה שנתנו לו חברה. המשמעות השלישית היא העצמית, היא האישית, מה שהוא נותן לעצמו. ואם נכונה ההסתכלות הזאת, אז אולי המילים טוב מכולם, המם זה לא בהכרח מם היתרון, אלא יכול להיות שזה מם היחס. כלומר, מה שקונה הוא לעצמו זה טוב מתוך שלושת השמות. מה פירוש? הרי קונה הוא לעצמו וקורא לעצמו זה אותו שם. אז מה פירוש? זה יצמח אחד מתוך השני. אבל אולי זה חלק מהחידוש של המדרש. יש שם של אביו ואמו, משמעות אחת. יש שם של חבריו, משמעות שנייה. ואם הוא מוזג את המשמעויות האלה לתוך השם שלו עצמו, אז טוב מכולם זה התהליך הזה שבו אדם מקשיב למה שבנו בו, יצרו בו. זה לא מוחק את אישיותו שלו, זה לא מטשטש אותה. וזה חלק מהבירור שלושת השמות האלה. ובחלק מהפרשים, על פי חז"ל, השם בצלאל, שהוא משמעותו שיש השראת שכינה על כוח האומנות של בצלאל, כישרונו, אומרים חז"ל, היה לצרף אותיות. לצרף אותיות, משמע מחלק מהמפרשים, זה בעצם היכולת ליצור את מושג הקהילה, מושג האומה, מושג הציבור. היינו, לקחת אוסף של פרטים. בכל פרט יש, כפי שראינו עכשיו במדרש, שמות שונים, משמעויות שונות, ואז משמעות הצירוף של מלאכת המשכן זה בעצם להפוך את כל מהלך המשכן, את כל מהלך האומה, להיות יחידה, חטיבה אחת, שבה יש משיכות שונות, נטיות שונות, גוונים שונים, ולא בכדי אומרים חז"ל, כשם שפרצופיהם אינם שווים, גם דעותיהם אינם שוות, האופי הוא שונה, או כפי שראינו במדרש, השמות והתרכובת של השמות היא משתנית מאדם לאדם, אבל זה לא סותר שיווצר מושג של יחד, למשל. בכבוד. אני לא עושה כלום, אני קורא מה שכתוב, לא מוסיף כלום. לא, הלכתי בהדרגה. צירוף של אותיות זה אומר שאפשר מהפרטים ליצור משהו הרבה יותר רחב, שהוא לא יהיה רק סכום טכני של הפרטים. ברגע שיש הרחבה, אז נכנס מושג הקהילה, וביתר הרחבה מושג האומה. איך?
זה לא מופיע במדרש ביחס לבצלאל.
המדרש רק אומר צירוף אותיות. שאלה מה המשמעות? חלק מהמפרשים, כלי יקר ועוד, אומרים שמשמעות צירוף האותיות היא בעצם היכולת להכליל את הפרטים. כן, בפירוש. גם על המרכיבים של המשכן, שבסך הכל יש בהם כלים שונים ואביזרים שונים, ולא בהכרח לראות אותם חטיבה אחת, גם על המרכיב של עם ישראל. כן, לא רק הוא. יש עוד מפרשים שמדברים על המדרש הזה, על דברי חז"ל, בהקשר של צירוף של יכולת הכללה. היום המושג הוא, המודרני הוא מושג ההכלה. הוא לא סתם, הוא בדיוק הפוך. הוא לקח את המושג כלל ולרסק אותו לפרטים, ובעצם לקבל כל פרט כמות שהוא, בלי תזוזות, לכיוון החיבור עם אחרים, כי כל חיבור הוא מאמץ, הוא דורש ניקוי, כמו שאנחנו רואים פה בשמות. הרי כדי להכניס לתוך המעבדה הזאת את שלושת השמות, דורש עמל נפשי גדול מאוד. מושג ההכלה בעצם משאיר אותי כמות שאני, לכאורה משתמש במושג עצמיות בצורה הכי חדה, אבל אולי הוא מפספס את העצמיות. כי ברגע שמכילים את האדם כפרט ולא מנסים להרחיב את האופקים, אז יכול להיות שהתחושה הרגעית או התחושה של הנוכחות של העצמיות היא יותר חזקה, אבל אולי יש פה פספוס עצום.
אבל זה לא מושג ההכלה?
מה מושג ההכלה?
ההכלה זה יכולת לתת מקום אחר בתוך איתי. אני מכיל מישהו, זה לא...
הלוואי, הלוואי שזה היה מושג ההכלה. אני חושב שיש הבדל בין הכלה לבין הכללה. ההכללה היא היכולת לפתוח את הפרט למעגלים הנוספים. היא בעצם אומר לנו המדרש הזה שראינו בפסקה 4, בלי הקישור למשמעויות שונות בשם, בעצם לא תהיה עצמיות, שזה מעגל יותר רחב מההסתכלות הפשוטה או העכשווית על מושג הפרטיות, מושג העצמיות. וההכלה היא לתת לפרט להיות כמות שהוא, בלי שינויים, בלי דרישות, בלי תביעות, בלי טלטלות. תן לו להיות מה שהוא. ממילא, לא בהכרח שתהיה בתוך הפרטיות, איזה פתח יהיה בתוך הפרטיות, פתח להיות מחוברים למשהו יותר כללי. זה הדוגמה שרציתי להביא מהאור שמח על הפסוקים שמופיעים בהמשך בפרק למדה.
כי אני מכיר מישהו, אני נותן מקום למישהו בתוכי, אז אני עושה ממילא עבודה.
אני אומר שהלוואי שזה היה מושג ההכלה, ולא כמו שאני פירשתי, שזה לתת לבן אדם לחיות כמות שהוא, בלי טלטלות, בלי שינוי, בלי ניקוי, ואתה אומר, הרבה יותר בעומק, אתה אומר, לא, החלה זה לתת מקום לפרטיות שלו אצלי, זאת אומרת להרחיב את האופקים שלי, אם ככה זה נפלא. אני רק, מתוך השימושים במילה החלה, בתוך כל מיני הקשרים היום, אני רואה שהמגמה היא מגמה פרטית.
הקפאת מצב.
כן. תן לבן אדם לחיות, אל תגיד לו מה לעשות, אל תדרוש ממנו, אל תחנך אותו, אל תשנה אותו. ואז כתוצאה מזה, אמרתי, תחושת הפרטיות אולי היא יותר גדולה, הנוכחות של העצמיות יותר תופסת מקום, אבל אולי היא מפוספסת. דווקא בגלל שמקבלים אותי כמות שאני, אני לא מגלה מי אני. בשטחיות כן, אבל לא בעומק של הנפש. כי אם מושג הקהילה הוא כל כך משמעותי לפרטים, אז ישאר אותי כפרט בלי היכולת שלי להתכלל בכלל, שזה הביטוי של ההכללה ולא רק הכלה, בלי החיבור הזה אל המציאות הציבורית, יש פספוס גדול. הדוגמה בפסוקים שהאור שמח מדייק בהם, מתחילה בפסוק ד' ויאמר משה אל כל עדת בני ישראל לאמור, זה הדבר אשר ציווה השם לאמור, קחו מאיתכם תרומה להשם, כל נדיב ליבו יביאה את תרומת השם, זהב וכסף ונחושת. כל המושג הזה של תרומה, של התנדבות, של אכפתיות ממשהו אחר, של מחשבה איך העצמיות בעצם נותנת ולא איך העצמיות מקבלת, זה כבר איזה קצת ניעור, קצת טלטול בנפש. כי המקום העצמי הפרטי השטחי הוא מה האדם מגיע לו, מה האדם מקבל, מה זכויותיו. ולא, אין מועצה במדינת ישראל לחובות הילד. יש מועצה לזכויות הילד. אבל יכול להיות שכשאדם גדל בזכויות, בלי חובות, יכול להיות שהוא פחות אדם. יכול להיות שהוא פחות מוסרי. כשאדם פחות נותן, יכול להיות שהוא פחות אדם. זה בירור נוקב בסוגיית העצמיות. וההרחבה של זה, בפסוק כף, כף א', ויבואו כל איש אשר נשאו ליבו וכל אשר נדבה רוחו אותו, הביאו את תרומת השם למלאכת אוהל מועד ולכל עבודתו ולבגדי הקודש. יש פה הערה של המלבים שמאבחן שיש מושג של נדיבות לב ויש מושג של נדיבות רוח. חלקים שונים בתוך הנפש. והרוח לטעמו של המלבים יותר עמוקה, והנפש היא בעצם הביטוי של הרוח, ולכן הוא קושר את המושג גם רוח וגם לב לתרומה, לנתינה. חוזר הפסוק הבא ואומר, ויבוא האנשים על אנשים כל נדיב לב, כל מה שהם הביאו, ובביצוע עצמו, פסוק ה', ואמרו אל משה לאמור, מרבים העם להביא מידי העבודה למלאכה, אשר ציווה השם לעשות אותה. אומר האור שמח, אומר המשך חוכמה על התורה, הביטוי מרבים העם, הוא בעצם מעלה אותנו מרמת הפרטים למשהו הרבה יותר רחב. כלומר, נדיבות הלב, נדיבות הרוח, זה משהו אישי. כל אדם מתעורר, אם הוא רוצה להתעורר, אם עולם המחשבה שלו מעודד אותו לכך, אם עולם ההרגשות שלו מעודד אותו להתנדבות, זה צומח מתוך הצד האישי. אבל ברגע שהתורה משתמשת בביטוי הזה מרבים העם, ואור שמח מביא עוד דוגמאות בפסוקים, שבעצם הוא משתמש בביטוי הלכתי, האם התנדבות האדם נמסרת בעין יפה לציבור. אחרת זה נשאר תרומות של יחידים, והמשכן עניינו משכן הציבור. ברגע שהיחיד לא מוסר בעין יפה לציבור, בעצם אין ערך למשכן, אין ערך למרכיבים שלו, לא יכולה להיות השראת שכינה במשכן. אז אם ככה, זה גם תהליך כזה מורכב, זה מתחיל בצד של הרצון של האדם, הרצון האישי שלו. אבל איפה נמצא הרצון האישי? איפה הוא צריך להיות? צריך להיות במקום שבו הוא מוכן להתקלל בכף, הוא מוכן להיות מחובר אל כלל ישראל, אל כלל המערכת הזאת של המשכן, ואז הוא מוסר את זה בעין יפה, ובעצם לפי הביטוי ההלכתי הזה של מוסר בעין יפה, לפי זה כל המשכן נבנה בעצם מתרומת הציבור, ולא מתרומת הפרטי. זאת אומרת, הפרט התחבר אל הציבור, מתוך כך התאספה התרומה שהיא בעצם תרומת הציבור, וכך אפשר לבנות את המשכן. זה לא בלי הפרטים, אבל זה לא הישארות בפרטים. זה ביטוי עדין מאוד. אולי זה חלק ממה שהמדרש הכין אותנו. כי אם בסוגיה של השמות, שהיא הסוגיה העצמית של האדם, המדרש הוא לא משאיר אותנו עם השם של עצמנו, מוסיף את השם של ההורים, מוסיף את השם של החברים, ואם נכונה הייתה ההבחנה שיש פה משמעויות שונות של אותו השם, אז בעצם התנועה בתוך העצמיות היא תנועה מורכבת מחלקים שונים שעל פניו באופן שטחי לא הייתי מכניס אותם לסוגיית העצמיות. ויכול להיות שבהקשר הזה, למשל בכוח התרומה, אדם קיבל בביתו את הכוח הזה, מעביר את זה דרך המנצרה האישית שלו, זה בא ממנו, אבל זה לא התחיל ממנו. אם נחזור רגע לדוגמה של הנציב על מסירות הנפש, אז בכל דור ודור, מבחן מסירות הנפש הוא מתאים לאותו דור. אנחנו לא כפויים למהלך מסירות הנפש. אבל אותו שורש בנשמה שלנו, שחודש לפי הנציב במסירות הנפש של עקדת יצחק, הוא כן נמצא בשורשים של הנפש שלנו, ואז הרצון, המודעות, הרגש, הדמיון, כל מערכות הנפש, בעצם מפתחות את זה בהתאמה לאותה אישיות. זה יוצר תמונה מורכבת שהיא באמת לא שטחית במובן העצמי, אלא היא יוצרת בתוך הנפש בירור של החלקים השונים, וכתוצאה מכך העצמיות היא מתגבשת למשהו רחב ולא למשהו מצומצם. ניקח לדוגמה בפרקי אבות את מה שאומר הלל הזקן. פה במכון אנחנו מחונכים בעקבות הרב ציודה לאוהב את הבריות, את הבריות ומקרבן לתורה, אוהב שלום ורודף שלום, זה הלל אומר. אני חושב שחשוב לזכור שבדור שלנו יש עוד הלל, כלומר עוד דברים שהלל היה אומר, באותו הקשר, באותם משניות, היה אומר, אם אין אני לי, מי לי. משפט מאוד אהוב בדורנו, שאתה נוסע אחרי מישהו ואתה רואה שהוא מתנהג בכביש כמו בבועה, אז אתה אומר, הוא חי את המושג אם אין אני לי מי לי. יש עוד, חבר, יש עוד רכבים, מולך, אחריך, בימינך, בשמאלך, לפעמים זה גם נגמר לא טוב, הבועות האלה, אבל זה הלל, הוא אומר, מן אני לי מילי. זה המשפט הראשון. אז זה מתאים לדורנו. המשפט השני לא בטוח. הוא אומר, כשלעצמי, אני כשלעצמי, מה אני? אתה לא יכול להגיד דבר ויפוחו. ועוד להוסיף על זה, ואל תאמין בעצמך, זה הלל של פרק ב'. לפי רוב הראשונים זה אותו הלל. עוד להוסיף על זה בפרק ב', ואל תאמין בעצמך עד יום אותך. מה אתה אומר אם אין אני לי מי לי? אז מה אתה אומר? אל תאמין בעצמך. אומר הלל שם בפרק ב', אל תפרוש מהציבור. מה שורש התביעה הזאת? לפי המדרש שראינו בפסקה 4, זה לא בהכרח שהלל נסוג בו מהמשפט אם אין אני לי מי לי. הוא רק אומר, מה זה אני? האם האני שלי הוא סגור בתוך דלת אמותיי, אין בו פתח, אין בו אופק, אין בו נקודת חיבור לזולת, הזולת האישי הפרטי והזולת הציבורי. או להפך, חלק מהותי מהעצמיות, אומר הלל, בגלל שהוא אמר אם אין אני לי מי לי. אומר הלל, חלק מהעצמיות זה כשאני לעצמי, מה אני? בתוך הנשמה שלנו יש יסוד לאומי, יש יסוד ציבורי, יש יסוד קהילתי. איך זה מתיישב עם העצמיות כמו שהיא במובן הייתי אומר החיצוני או החשבי? זה עבודה, עבודת הנפש. הביטוי הזה אולי הוא אם כבר הוזכרה משנה בפרקי אבות, זה מאוד מיוחד שם, שאכן הלל אומר, ואם לא עכשיו אימתי, אם אין לי מי לי, כשאני לעצמי מה אני, ואם לא עכשיו ומתי. גם המילים האלה, אם לא עכשיו ומתי, מאוד מתאימות לדורנו. הבעיה שכשמצרפים אותם לרשע, בלי האמצע, נורא והיום. אם הכל מתחיל ונגמר באם אני לי מי לי, ואם לא עכשיו ומתי, אז הופך האדם להיות תובעני וצרכני, בחף, בחט, וכל היום רוצה שיגיעו לו דברים, שיתנו לו. אבל הלל שם את זה אחרי המילים, כשאני לעצמי מה אני. זאת אומרת, תבנה את המעגל עם שני החלקים שלו. לא קל לבנות. לא גומרים לבנות את המתח החיובי הזה בין אם אין אני מי לי וכשאני לעצמי מה אני. והחלק השלישי הוא מסכם את שניהם. כלומר, אם יש בנפש בריאות של תודעה עצמית ושל תודעה ציבורית, אז התוצאה מזה תהיה עולם ערכי שצריך ליישם אותו. זה האם לא עכשיו ומתי. זה לא עצבנות, זה לא לחץ, זה לא תסכולים, זה לא מבחן התוצאות המקובל כל כך בדורנו, זה משהו שהוא בעצם ממשיך את שני היסודות של ימין אני ומי לי, וכשאני לעצמי מה אני. בכבוד. רב, אתם קודם
את הביטוי גן יפה, שצריך למצוא בציבור גן יפה. מה זה אומר?
אז יש אפשרות, כמו בשמות, יש אפשרות שזה אומר, תזיז את עצמך הצידה. בטל רצונך מפני המסירה היפה לציבור. אפשר להבין ככה. ואפשר להבין שזה עשה רצונך. כלומר, למסור בעין יפה, כי חלק מהחיים שלי, חלק מהעצמיות שלי, זה למסור לציבור. משם הנפש מגיעה, ולשם הנפש חוזרת. ואז לא רק שזה לא סתירה לעצמיות, אלא זה עומק העצמיות. אולי נחדד את דרך המשניות של פרק ב'. אז כפי שנאמר, הוא אומר הלל, אל תפרוש מהציבור, אל תאמין בעצמך עד יום מותך, כי האם עשית את העבודה העצמית הנכונה, הנקייה, התאורה, האם חיברת את עצמך למערכות נוספות? זה אלה שאלות שאתה לא יכול לסמוך על מה שאתה, אתה כל הזמן בתנועה, כל הזמן בהתחדשות הבירור הזה. אז אל תאמין בעצמך, זה לא חלילה, הכוונה, אין לך כלום. אלא העצמיות כשלעצמה, אם היא מנותקת מהציבור, אם היא לא שואבת כוחות ממעיין הרבה יותר רחב, אז היא מסוכנת, אל תסמוך עליה. ואז אומרת המשנה, אל תדון את חברך, עד שתגיע למקום. לכאורה זה החלה. זה לא מדויק לדעתי. כן.
אז
נכון, לפי ההקשר, כן. וזה לא סתם, זה לא סתם מילים, כי באמת יש ביסוד האישי לא רק שני עולמות, אבל בגדול שני עולמות. האחד כשלעצמי, והשני מול מעגלים נוספים. אז באמת זה אני עם כל מיני משמעויות, כמו השם שראינו במדרש, שאולי נכון ללכת בכיוון שאומר זה אותו שם, אבל עם מעגלים שונים בתוך השם. ואז זה חלק מהבירור של האדם, כל חייו לא גומרים את הבירור הזה. אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו, אני חושב שזה יותר מדגיש, כך רואים מהמפרשים, לא להיות שיפוטי. המצווה היחידה שבתוכה כתוב הביטוי לא תשנא את אחיך בלבבך, היא מצוות תוכחה. כלומר, הפסוק אומר כך, בויקרא י"ט, לא תשנא את אחיך בלבבך, זה הרישא. הוכח תוכיח את עמיתך, מסיים הפסוק במילים, ולא תישא עליו חטא. אומר בשו"ת כתב סופר, גם באבן עזר, גם באור החיים. זה פסוק שמבטא שהמצווה הכי קשה לקיים אותה, זה מצוות תוכחה. למה? אומר הכתב סופר, כי זאת מצווה מעגלית. היינו. יש מצב שבו היית צריך להוכיח מישהו. לא הוכחת אותו. יכול להיות שגרמת לו להידרדר, והאחריות היא עליך. ואז ולא תישא עליו חטא, פירושו של דבר, למה לא הוכחת? אבל אומר הכתב סופר, אותם מילים, ולא תישא עליו חטא, אותם מילים בתוך הפסוק, גם אומרות ההפך. מה יהיה אם אסור היה לך להוכיח אותו, וכן הוכחת אותו? הריחוק שאתה מרחיק אותו, יכול להיות שהוא גורם להידרדרות שלו. אז ולא תישא עליו חטא, מתהפך. למה הוכחת איפה שלא היית צריך להוכיח? לכן אומר הרב קוק בעניה בסוגיה בשבת, מצוות התוכחה היא שונה לחלוטין מהעולם המודרני. בעולם המודרני התכונה הביקורתית היא תכונה נוראה. במיוחד בטכנולוגיות שאפשר תוך שתי שניות להפך להיות שופט, זה תכונה נוראה, והילל מזהיר אותנו. לא להיות שיפוטיים. מצוות תוכחה היא לא מצווה לחוות דעת שלילית. בזה שראית אותי, או מדבר, או שומע אותי, או רואה אותי, עושה משהו לא טוב, ואתה אמור לעזור לי להתגבר על חולשתי, לא עשית מאומה בזה שביקרת אותי כשופט. כלומר, אמרת לי שאני אדם שלילי. לא הועלת. להפך, קיבצת בי את הכוחות לתקן. מצוות התוכחה, אומר הרב קוק, היא מצוות הסיוע. שותפות כזאת. כיוון שנשמתם של ישראל היא אחת ובאה לידי ביטוי בענפים שונים, אז יש קישור עמוק נשמתי בין ענף לענף. מצד הקשר צריך לעזור אחד לשני לא להידרדר לחולשות. זה מצוות תוכחה. ולכן אומר הרב קוק במידות ראייה, לפעמים עצת היצר לשקוע בתוכחות לכל אחד. כי העיסוק ברצון לתקן הוא בריא. והבירור הנוקב של הדעות והמעשים הוא בירור שחייב לעשות. אבל האם הוא גולש לנפש וגולש למשקעים אישיים או לא, זה כבר תלוי באדם. ולכן אומר הלל, אל תסמוך על עצמך. כן, בירור נוקב בשאלה אם אני הולך נכון, אם אני חושב נכון, אם אני מרגיש נכון. אבל אל תהפוך את זה לביקורתיות, לא עליך ולא על אחרים, לשיפוט כשלעצמו, זה לא בריא. אל תדון את חברך עד שתגיע למקום. ואל תאמר על דבר שאין סופו להישמע. שסופו להישמע. היום אתה לומד עם חבורת אנשים, אתמול אתה כבר מוצא את זה כתוב באיזה אלון. מה אתה אומר? אני לא התכוונתי. עזוב, מה זה לא התכוונת? זה הלל אומר. אל תאמר על דבר שאין סופו נשמע. כלומר, אתה אומר, אני מדבר איתך עכשיו בחדר חדרים. אין דבר כזה. הכל גלוי. במוקדם או במאוחר. בלשון אחרת, זה לא רק הצבעה של הלל על איזה סוג של שיקול לא נכון. אלא באופן אמיתי, אם דבריך כנים, מה נפקמינה אם אתה מדבר עם אחד או עם עשרה? אין שום הבדל. או עם אלף. מי שהוא קורא את אותו עולם. אתה אמרת דבר שאתה מאמין בו. אז מה החילוק בין הכמויות? אלא מה היום, אם אתה אומר דבר שלא מקובל על עיתון הארץ, על ערוץ 2, אז אתה חוטף. בסדר, קח את זה בחשבון, זה יכול לקרות. אל תהיה עצוב מזה, אל תחלש מזה, אל תחשוב שאתה מהיום צריך לדבר דברים נחמדים שרק ימחאו לו כפיים, תהיה אמיתי. ואולי זה קשור לחלק האחרון של הלל. ואל תאמר לכשאפנה אשנה. שמה לא תפנה, או תיפנה. כשאדם רוצה שהאמת שהוא חושב אותה ומדבר אותה ולומד אותה וחי אותה היא תהיה מבוררת, אז הוא כל הזמן צריך ללמוד אותה. מתי נקרא אדם לצורך הגמרא בעירובין? בדף נ"ה, שם כתוב על בסיס הפסוק בדברים פרק למד, לא בשמיים היא. לא בגסי הרוח. לא נקנה את התורה בגסי הרוח. מתי זה? אומר המהרש"א שם בעירובין, באדם שחושב שהוא כבר לא צריך רב. כשאדם חושב שהוא לא צריך רב, זה סוג של גסות רוח שמונע מהיכולת לברר את האמת שהתורה רוצה ממנו. זה בעצם אולי חלק מדברי הלל. אל תאמר שכשיהיה לי זמן אני אלמד. כי הלימוד הוא בעצם מפגיש אותך עם סרגל. תהיה צמוד סרגל. זה בדיוק כמו סוגיית השמות. זה בדיוק כמו סוגיה של העני והציבור. סרגל, מה תפקידו בחיים? יש תחושת עצמיות מסוימת, מה תפקיד הסרגל הזה בחיים? זה חלק מהבירור הגדול של פסח, של המציאות שבה בעצם אנחנו גם נהיים ציבור וגם נהיים בני חורים. אנחנו הרי השבת, סוף חודש אדר, מברכים את ניסן, קוראים פרשת החודש. 20 פסוקים בפרק י' ב', שבעצם מסרטטים את התוכנית האלוקית של הגאולה. הסרטוט הזה, בחלק הביצועי שבו, מפסוק א', נמצא פה למעלה באמצע. התורה אומרת, ויקרא משה לכל זקני ישראל, ויאמר להם, משחו וקחו לכם צאן למשפחותיכם, ושחטו הפסח. למה נועדה המילה משחו? בצורך לכתוב גם אותה וגם את המילה וקחו. המשיכה התורה ואומרת, ולקחתם אגודת אזוב, וטבלתם בדם אשר בסף, אומר רש"י פה בפסקה 7 בכלי, והגעתם אל המשקוף ואל שתי המזוזות מן הדם אשר בסף, ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר. לא מובן האיסור הזה. למה אסור לצאת? אומר רש"י בפסקה 7, ואתם לא תצאו, שורה חמישית, מגיד שמאחר שניתנה רשות למשחית לחבל, אינו מבחין בין צדיק לרשע. לא קל להבין את זה. לא בנפש ולא בצד האמוני. מה זה משחית? מה זה העולם מופקר? איך אפשר לקבל את זה שהוא לא מבחין בצדיק לרשע? לעוד ליל הסדר, אנחנו אומרים אני ולא מלאך, אני ולא שרף, אני ולא שליח, רק קדוש ברוך הוא בעצמו, מה זה המשחית הזה? כן.
מה הכוונה, לא בנפש ולא בצד האמוני?
קשה לנו בנפש להבין שאין הבחנות, שהכל נהיה איזה סלט אחד. ובבחינת האמונה, אם אנחנו מאמינים שקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, אז איפה נכנס המושג הזה משחית? שהוא לא מבחין. שניתנה לו רשות והוא עושה מה שהוא רוצה. קשה לקבל את זה גם באדם שבנו וגם במאמין שבנו. ולכן זה כנראה דברי רש"י הרבה יותר עמוקים מאשר איזה סוג של חלילה הפקרות בהשגחה האלוקית. נחזור לפסוקים. התורה עומדת בפסוק כ"ג, ועבר השם לגוף את מצרים, וראה את אדם על המשקוף ועל שתי המזוזות, ופסח השם על הפתח, ושוב חוזרת התורה ואומרת, ולא ייתן המשחית לבוא אל בתיכם לגוף. עכשיו זה כבר נהיה עוד יותר מורכב, כי מה התורה אומרת? ועבר השם לגוף את מצרים, זה המסלול, וראה את אדם על המשקוף של מי? של ישראל. אנחנו לא בעסק. עבר שם גוף מצרים. למה שם צריך לפסוח על בתינו? אם אנחנו לא הכתובת למסלול. ועוד אומרת התורה, כפי שנאמר קודם, ולא ייתן המשחית לבוא אל בתיכם. זאת אומרת, הוא היה אמור לבוא אל בתינו. אז מה התורה אומרת שהיא אומרת ועבר שם גוף מצרים? מה שרמזה תורה אומרת הנבואה בצורה יותר מפורשת בפסקה 2, בספר יחזקאל פרק כ', יש שם קודם כל התייחסות למה שדובר קודם על הפיכתנו מפרטים לציבור, ואמרת עליהם כה אמר השם אלוקים, פסוק ה', ביום בוחרים בישראל, יום הבחירה בישראל בנגלה, כי נשמתנו הייתה לפני העולם, זה היה ועשה ידי לזרע בית יעקב והיוודע להם בארץ מצרים. יציאת מצרים זה יום בוחרים בישראל. ועשה ידי להם לאמור אני השם אלוקיכם. ביום ההוא נשאתי ידי להם להוציאה מארץ מצרים אל ארץ אשר תרתי להם זבת חלב ודבש צבי לכל הארצות. החלק האחד הנשמתי שלנו זה העם, הציבור, והחלק השני הנשמתי שלנו זה הארץ. אנחנו, אומר הנביא ישעיהו, כמו חתן וכלה, כמו איש ואשתו. זה היחס בין עם ישראל לארץ ישראל. ואמר עליהם, איש יקוצה עיניו השליחו, וגילו להם מצרים, אל תתאמרו, אני השם אלוקיכם. אומר, הדיבור האלוקי, שראינו אותו בתורה רמוז ואומר משחו, וחז"ל פרשו משחו ידיכם מעבודה זרה, בנבואת יחזקאל הוא מאוד ברור. הקדוש ברוך הוא דורש מאיתנו להפסיק לעבוד עבודה זרה. מה היה בפועל? לכאורה התורה לא התייחסה לתוצאות. אומר הנביא, ולא אבו שמוע אליי. איש אישי קרוצי עניהם לא השליחו. ואת גילולי מצרים לא עזבו. אומר הנביא יחזקאל, בפועל לא קיימנו רצונו של הבורא. אז אם ככה, מה היה אמור להיות? ואומר לשפוך חמתי עליהם לחלות אפי בהם בתוך ארץ מצרים. לכן אומרים חז"ל במדרש, גם בשיר השירים רבה, גם במדבר רבה וגם בשמות רבה, שבעצם המילים שאמרה תורה, כפי ששמנו לב קודם, ועבר השם לגוף את מצרים, כולל המסלול הזה בתוכו, היה אמור לכלול בתוכו את ישראל. למה? כי אנחנו התנהגנו כמו המצרים. שם בהקשר הזה אומרים חז"ל את הביטוי הידוע, הללו עובדי עבודה זרה והללו עובדי עבודה זרה, הללו הרעילים והללו הרעילים, הללו עובשי כלאיים והללו עובשי כלאיים, הללו מגדלי בלורית והללו מגדלי בלורית. ולכן מידת הדין לא הייתה נותנת שיגאלו ישראל לעולם. מה ששאלנו קודם על המשחית זה מידת הדין האלוקית. אלא מה תגידו? יש 10,000 צדיקים, היום קוראים להם דתיים, קלים, כבדים, הם קוראים להם חרדלים, הם קוראים להם חרדים, מסורתיים, יש 10,000 צדיקים. תציל אותם. אין הצלה בפסח לפרטים. הם לא רואים לצאת. אם הציבור לא יכול לצאת, הם לא יכולים לצאת. אין חיים לפרט. זה מה שאומרת את מציאת מצרים, בהקשר הקיומי של יכולתנו לחיות. אין המשחית מבחין בצדיק לרשע, זה לא הפקרות. זה עומק מידת הדין שאומרת, האנשים הפרטיים לא יגאלו. זה המקום היחידי, האזור הזה של יציאת מצרים, שכשאדם אומר מה העבודה הזאת לכם, אם פירוש המשפט שלו הוציא עצמו מן הכלל, התוצאה הנפשית והאמונית היא נחשב כופר בעיקר. מה פירוש כופר בעיקר? הרי יכולה הפרטיות להיות כזאת שהיא עטופה בעולם רוחני, בעבודת השם. אבל אם העיקר פירושו איך גילה השם שכינתו, זה לא מתחיל במשכן, זה לא מתחיל במעמד הר סיני, זה מתחיל מציאת מצרים. אם השם ישרה שכינתו דרך הציבור, ברגע שאני פורש מהציבור, אני פורש מהשכינה, אני כופר בעיקר. זה בעצם מה שאומר המכילתא בסגנונו והירושלמי בסגנונו על הסוגיה הזאת של מה העבודה הזאת לכם. מתוך כך נעשה, אני חושב, גם בירושלמי כאן בפסקה 5 וגם בבבלי, ברור, בתוך ברור, בהקשר הזה של לא ייתן המשחית לבוא אל בתיכם לנגוף. הסוגיות שהירושלמי והבבלי בפסקאות האלה דנים, זה סוגיית עבד עברי. עקרונית אחרי 6 שנים הוא צריך לצאת לחופשי, והוא לא יכול להישאר אחרי 6 שנים, אבל התורה מתחשבת, נותנת אפשרות, אם הוא אומר אהבתי את אדוני, שיישאר ועבדו לעולם, אומרים חז"ל, עד שנת היובל. בתנאי שרוצים את אוזנו ליד הדלת של בית הדין. בסוגיה של הדלת, בסוגיה של האוזן, יש פה דברים בירושלמי ובבבלי. אז אומר הירושלמי פסקה 5. תני רבי אליעזר בן יעקב אומר, ולמה אל הדלת? שעל ידי דלת יצאו מעבדות לחירות. מה הכוונה? שאלו התלמידים את רבי יוחנן וזכאי. הם שואלים על האוזן. מה ראה העבד הזה לרצה באוזנו יותר מכל איברים? אמר להם, אוזן ששמע מהר סיני לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. ופרקה מעליה עול מלכות שמיים. למה להיות עבד זה לפרק עול מלכות שמיים? אם יכול להיות אדם דתי, ואדם דתי לאומי, ואדם דתי חרדי, למה לא יכול להיות אדם דתי עבד? או חרדי עבד, או אדם דתי קל עבד, או אדם דתי כבד עבד, אני לא בקיא בכל הקטלוגים היום. למה זה לא יכול להיות? למה הוא נקרא מפרק? איזה מצווה הוא לא יכול לעשות? עכשיו, ירושלמי לא אומר את זה, אבל השאלה היא הרבה יותר חריפה. הרי איך מתחילות 10 הדיברות? הן לא מתחילות מהמילים לא יהיה לך. המצווה הראשונה, הדיבור הראשון, בפסקה 1, למעלה, אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים. הראשונים, במיוחד בעל ספר מצוות קטן, רבי יעקב מקורביל, מדברים שהמצווה הזאת זה מצוות האמונה. מה שהיה בעבר, מה שיש בהווה, מה שיהיה בעתיד, הכל מעת השם. העבר שייך לבריאת העולם, ליציאת מצרים, להתגלות שהייתה עד מעמד הר סיני. ההווה אנוכי המדבר אליך עכשיו במעמד הר סיני. השם אלוקיך זה כתובת כללית. אשר הוצאתיך מארץ מצרים, זה בעצם החלק שנוגע לעבר הקרוב, כלומר לפני 50 יום לפני מעמד הר סיני. התורה לא עוצרת פה. אומרת מבית עבדים. מה הכוונה? למה זה כל כך קריטי להבנת המושג אנוכי השם אלוקיך? מה היה חסר בפסוק אם לא היה כתוב מבית עבדים? אחזור לירושלמי. כפי שנאמר רבי יוחנן בן זכאי אומר, פרקה מעליה עול מלכות שמיים, קיבלה עליה עול בשר ודם. אדם כזה הוא לא יקשיב טוב. אם הוא לא יקשיב טוב אז רוצים את אוזנו. הדרשה השנייה של רבי יוחנן בן זכאי יותר מוכרת, כלי בני ישראל עבדים. זה נכון שזה ביטוי שמופיע בויקרא כ"ה, אבל על ויקרא כ"ה, שזאת מצוות שמיטה ויובל, חז"ל אומרים כלליה ופרטיה נאמרו בסיני. זאת אומרת, שמיטה ויובל זו דוגמה שגם הכללים וגם הפרטים נאמרו למשה מסיני. אז גם פסוק שמופיע בויקרא כ"ה, אפשר להרחיב אותו לקשר למעמד הר סיני. והלך זה וקנה אדון אחר. אין פה פירוט, אבל בבבלי רואים את הדרשה בצורה יותר מפורטת, שאם כתוב כלי בני ישראל עבדים, אז מדייקים חז"ל, ולא עבדים לעבדים. ואילו הוא קונה אדון לעצמו, אדון אחר. לפיכך תבוא האוזן ותרצה לפי שלא שמע מה ששמע אוזנו. בבבלי בסוגיה המקבילה בפסקה 6 הופיעים דברי אמר יוחנן הזכאי, כמו שהוזכר קודם, כלי בני ישראל לעבדים ולא עבדים לעבדים, ועכשיו מופיעים דברי רב שמעון בנו של רב יהודה הנשיא. כן, עצר, שאלנו את עצמנו מה זה, נכון, זה לא היה מוסבר מספיק, ואז זה עבר ללא יהיה לך. אנחנו נחזור לסוגיה של הדרך, דרך רב שמעון בנו של רבי. הוא מצידו רבי זמר יעקב אמר את מה שהוא אמר. אנחנו מצווים לנסות להבין מה משמעות דבריו. אז אנחנו בפסקה 6 בדברים של רב שמעון בנו של רבי. הוא היה דורש את המקרא הזה כמין חומר, שרשי אומר כמין בוסם. מה נשתנו דלת ומזוזה מכל כלים שבבית? למה דווקא הרצייה באוזן כלפיהם? אמר הקדוש ברוך הוא, דלת ומזוזה שהיו עדיי, או יש גרסה אחרת בגמרא, עדים במצרים. עדים על מה? הרי זה בן יעקב אמר לנו הרבה יותר חריף מזה, שעל ידי דלת יצאו. פה זה דבר יותר ממותן, עדים. על מה? בשעה שפסחתי על המשקוף ועל שתי המזוזות, חוזרים אנחנו לסוגיית הפסיכה, שהיא פרשת החודש. כאמור, עד פסוק כף התוכנית האלוקית, מפסוק כף כף א' הביצוע. ואמרתי כלי בני ישראל עבדים. אז אם הורחב המושג מעמד הר סיני ונכנס גם פסוק מפרק כ"ה, הבנו. אבל איפה השם אמר בשעה שהוא פסח על בתי בני ישראל, הוא אמר את המילים כלי בני ישראל עבדים? אם זה מופיע בפרק כ"ה, למה זה לא מופיע בשמות א', בשמות ב', בשמות ג', בשמות י' ב', בשמות י' ג'? לא מופיע. אז מה הוא מתכוון, רב שמעון? ואמרתי כלי בני ישראל עבדים, ומדייק רב שמעון את מה שדייק רבן יוחנן הזכאי, ולא עבדים לעבדים. מה התוספת? בדיוק כמו בעשר הדיברות. והוצאתים מעבדות לחירות. צריך להחליט. או כלי בני ישראל עבדים, אנחנו עבדים שלו, או הוצאתים מעבדות לחירות. את תגידו, בצדק תגידו, אתם אנשים ישרים. אבל מה אתה משווה עבדות לקדוש ברוך הוא? לעבדות לבשר ודם. בסדר, אני אקבל דבריכם, אבל אל תגיד הוצאתי מעבדות לחירות, אל תשתמש בזה. מה אומר רב שמעון? הרגע מה למדנו? מה התברר בשעה שפסחתי על בתי בני ישראל? התברר שאם השם לא היה פוסח, היינו מתים שם. כלומר, גם אם האותיות לא נאמרו שם, המהות של האותיות כלי בני ישראל נאמרה בשעה שפסחתי, אנחנו שלו, החיים שלנו שלו. פסח לא בכדי, זה שמו של החג שבו התבררו שני דברים, אומר רשי, באותה פסקה 7. אחד, חמל, ריחם. המידה האלוקית, רק פגשנו את זה בשבת שעברה בכתיסה. בשעה ששאל משה רבנו, למה השם יחרה אבך בעמך? שואל הרמב"ן, אחד הראשונים, מה אתה שואל למה? יש חטא, חטא העגל. אומר הרמב"ן, שאל משה רבנו, כמו שהקדוש ברוך הוא הפעיל את מידת הרחמים במצרים ופסח, למה לא מפעיל עכשיו את מידת הרחמים? זה השאלה שלה, שמשה רבנו, כפי שאומר הרמב"ן. אומר הרמב"ן שהקדוש ברוך הוא אמר לו, אני אעביר כל טובי על פניך, טוב השם זה מידת הרחמים. אומר רמב"ן, מידת הרחמים האלוקית יותר עליונה ממידת הדין. זה כך מנסח הרמב"ן. פסח, אומר רש"י, פירוש אחד, לשון אחת, זה רחמים, זה המהות. והפירוש השני, זאת בעצם השיטה של המהות. כלומר, איך הקדוש ברוך הוא ריחם? דילג על הבתים. בעצם כשיהודי שם דם על המשקוף, הוא אמר שני דברים שהם כתובים ביחזקאל ט"ז, בדמי חיי. הוא אמר אני יהודי, והוא אמר אני רוצה לצאת. זה הכל. ולכן שם התינוקת ביחזקאל ט"ז שמושלחת על פני השדה, ואף אחד לא מרחם עליה, ורק הדוד שלה, הדוד האלוקי מרחם עליה, עליה נאמר בדמי חיי, בדם שלך, בזה שאת חיה, זה החיים שלך, נשמתך. ומכאן הרחמים האלוקיים, עד שכל התיאור שם בחזקת יד זין, כולל לפי חז"ל גם עד ועד בכלל מיציאת מצרים ועד מעמד הר סיני. לכן, אולי, אם המילים המתחדשות זה כלי בני ישראל, אז מה הקדוש ברוך הוא עשה עם החיים שלנו? הוא מכיל אותנו? או בתחתות, תעשו מה שאתם רוצים. אם נחיה כמו שאנחנו רוצים, בלי לשאול אותו מה הוא רוצה, לא נדע מי אנחנו. חייבים לשים שם את המילה עבדים. וחייבים להגיד שזה עבדות לחירות. איך זה יכול להיות ביחד? רבנו הרב ציודה, הוא היה נפטר בפורים. יום הזיכרון היה לפני שבוע. הוא נולד בליל הסדר. אני לא מכיר אדם חופשי כמו הרב ציודה. איש חירות אמיתי. באנו לישיבה, הוא אמר לנו שיחה פתיחה, מה שאתם רוצים תעשו? עומד מולך בן אדם, 60 שנה יותר מבוגר ממך. על קדושה וטהרה אין בכלל השוואות. בגיל עוד אפשר למדוד שנים. 60 שנה יותר מבוגר. הוא אומר לך את המילה שהאדם המודרני חושב שהוא ימציא אותה. חופש. הוא אומר את זה לפני 50 שנה. תלכו מתי שאתם רוצים, תבואו מתי שאתם רוצים, תקומו מתי שאתם רוצים. זה במיוחד ששעון קיץ מתחלף, זה אולי אנחנו הולכים לחגוג מחר. היה דבר אחד שידענו. אם אנחנו לא עושים אותו, אנחנו לא תלמידי הרב ציודה. לא משנה שום עקרונות, ארץ ישראל השלמה, גוש אמונים, שכידוע הרב ציודה נולד רק בשביל זה, לא. זה לא היה תנאי. אין לו משבקים, אין לו משבקים בוו, לא בבית, אין לו חצר, אין לו דובר, מה שהוא רוצה אומר בעל פה או כותב. אלה שתי הזרועות שלו. יש פתק בכניסה לישיבה, זה מה שראינו כשנכנסנו. בפתק כתוב, בכתב הידו של הרב ציודה, כל יום יש חיוב לימוד שמירת הלשון. מרבע לאחד עד אחד ורבע. כל הרבנים, כל האברכים, כל התלמידים, כל האורחים, עוזבים הכל. רבע לאחד אחד ורבע, לא יודעים שמירת הלשון. תגיד לאדם המודרני היום שמירת הלשון. מה אומר לך? חופש הביטוי. היום החמירו את הכנסות על עבירות תנועה חמורות. בן אדם נוסע מהר 200 קילומטר לשעה, שוללים לו את הרישיון במקום. עיתונאי שכותב לשון הרע, ישללו לו את הרישיון במקום לשלושה חודשים. רישיון העיתונאי. מה הוא יגיד? מה תגיד כל התקשורת? חופש הביטוי. שזכות זאת שמורה רק לקבוצה מסוימת. אם אתה, רבי גלבינשטיין, תעיז לדבר משהו שלא על פי אותה חבורה, יסתמו לך את הפה במסגרת חופש הביטוי של מי? ערך מאוד מפוקפק, מאוד סובייקטיבי, מאוד מתאים לקבוצה מסוימת ולא לקבוצה אחרת. אתה בעד הרב לוינשטיין? אתה נגד? זה רמת הדיבור. אתה בעד או אתה נגד? יש תוכן, יש נושא. אולי יש כמה דברים להגיד חוץ מבעד ונגד. לא, אתה מסתובב בארץ, זה מה ששואלים אותך. אתה לומד עם חבורה משהו, בסוף ניגשים אליך עם פנים רציניות ואומרים לך, אפשר עוד שאלה? אתה אומר, כן, אני לא בעד ולא נגד. כל הרוח יוצאת מהמפרשים. תכלס, מה, זה מסעיר, זה מציז, זה... את מי זה מציז? אתה רוצה לברר? בוא נברר, בוא נלמד את הסוגיה. במיוחד שזה כמה סוגיות ביחד. אז מה התורה אומרת לי? שמירת הלשון. אתה אומר לי שהוצאת אותי לחירות? תן לי לדבר מה שאני רוצה. אומר לנו רב שמעון, אם הקדוש ברוך הוא גאל את חיינו כלי בני ישראל ונתן לנו חוקים איך לחיות, אז זה עבדות או חירות? גם וגם. למה? אתם אין לכם יצר לדבר לשון הרע. אתם לא מכירים את התופעה. אני אומר לכם על עצמי, יש לי. אז אם תצלמו אותי באותה דקה שאני רוצה לדבר לשון הרע, ומולי עומד החוק העוין אותי, שנקרא שמירת הלשון, אז אני מודיע לכם, באותה דקה תצלמו עבד. כלומר, רצוני הוא א', ובאמת אני אמור לעשות ב'. זה נקרא עבדות. אבל אם תצלמו את נשמתי, לא את נפשי, לא את התודעה שלי, לא את הרצון, לא את היצר, תצלמו את הנשמה, מה תגלו שם? אומר הרמב"ם בהלכות מתנות עניים בפרק י', אם כל ישראל כתוב עליהם בתורה, בנים אתם לשם אלוקיכם, זה אומר שיש לנו אבא אחד, זה אומר שכולנו אחים. זה הרמב"ם המציא, זה לא בנט. כל ישראל אחים, זאת מערכת היחסים שנובעת ממה שהתורה אומרת. תגיד, אתה נורמלי לדבר לאחיך, לשון הרע? לא, אבל האיש הוא לא אח שלי. בגלל הדעה שלו, בגלל העדה שלו, בגלל הסגנון חיים שלו, בגלל שהוא בעד ההוא, בגלל שהוא נגד ההוא. חבר יקר, אחווה לא תלויה, לא במציאת חן, לא בדעה, לא בשום דבר חיצוני. אז אם תצלמו את נשמתי, היא לא רוצה לדבר לשון הרע. ואז מה החופש שלה? שהפה שלי לא ידבר לשון הרע. אז אם אני מדבר לשון הרע, אני עבד. אני לא בן חורי. כדי לברר את המורכבות הזאת, אומר הקדוש ברוך הוא, כי לי בני ישראל עבדים. מכוח האמירה הזאת, אפשר להבין את הדיברה הראשונה. אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים. נכון, אני הכתובת היחידה לחיים שלך. ולכן תדע לך, מכאן ואילך, התברר לך מה זה הוצאתיך מבית עבדים. ליד המילה הקהל אומרת התורה, לא תבערו אש בכל מושבותיכם. תראו אחת מהמידות שהתורה נדרשת בה. לכאורה ביטוי הלכתי נטו. דבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל, הרי כל מלאכות שבת אסורות, יש למד ת'. במה זכתה מלאכת עברה? לא ללמד על עצמו יצא. אתה יוצא מן הכלל לא בשביל עצמך, אלא ללמד על הכלל כולו. אז יש דעה בגמרא שזה ללמד ללאו יצאת, יש דעה בגמרא שזה לחלק יצאת. בסדר, יש דעות שונות מה התפקיד של היציאה הזאת מהכלל, לשם לימוד מה זה הכלל. התורה אומרת, תדע לך, אם אתה מבשל בשבת, אתה עבד. לרצון להפוך את כל השבוע ליחידה אחת. מה לעשות ששבת זה זמן של נשמה? שמופיעה הנשמה, לא צריך בישול. חימום כן. ומי שלא אוכל חמים בשבת, אומרים עליו הראשונים, יש לחשוש שהוא מין ואפיקורס, צדוקי. ויש כמובן מהדרים היום, בסוגיית החמים, בואכה שבת, ומכוח שבת, ובשבת. עם ישראל אוהב לחבב את המצוות. נפלא. זה מה שאתה אומרת, לא תבערו אש בכל מושבותיכם. סוגיית הקהילה, שהיא בעצם יכולה לעזור באיזון בין הפרט לבין הכלל, היא הסוגיה שמולידה את ההבנה ששבת היא חלק מעצמיותנו. כמו שתרומה למשכן היא חלק מעצמיותנו. זה בירור גדול שבעצם מחזיר אותנו לסוגיית פסח. זה לא קל. להחזיק ראש בשאלה למה נברנו, ובשאלה מה אנחנו רוצים, זה מתח. ומתח חיובי, מתח נפלא. שאין, הוא לא נבנה כתוצאה מזה, הבניין בנפש הוא לא נבנה כתוצאה מזה שכל רגע תגיד או-או. אולי תהליך של ניקוי בתוך הנפש עצמה. למה אנחנו יותר קשורים? ומתוך הקשר הזה, מה עשייתנו? ויכול להיות שזה מה שאומר רב שמעון. גם הדיוק של עבדי ולא עבדים לעבדים, כי כשהקדוש ברוך הוא נותן משימה, והיא מתאימה לחיים, רק כיוון שהוא הבורא, הוא יכול לתת משימה כזו. ואז גם אם אני לרגע, בגלל המודעות שלי, חושב שאני עבד, במהות אני בן חורי. אבל בשר ודם, הוא לא ברא אותי. אז איך הוא יודע מה החוקים שלי? לכן זה נקרא, לפרק מעליו עול מלכות שמיים. אם אדם עושה מצוות רק ככפוי, זה פירוק מעליו של עולם מלכות שמיים. קחו דוגמה, בעולם המודרני, אתם אין לכם תאוות כאלה, אבל יש, אני אוהב לאכול לחם. יש שבוע, כן. זה אותו מצב שבו ההבנה של מה שמוטל עליי היא הבנה של משהו שחונק אותי. זה חילול השם הדבר הזה. כי הקדוש ברוך הוא ברא את החיים, הוא לא חנק אותם. הוא שחרר אותם. כשאני מקבל על עצמי אדון, אני אומר מישהו אחר שלא ברא אותי, הוא יחליט בשבילי. זה לא, זה מצב נובע. זה יכול להיות גם היחס למצוות. זה לא אותה סוגיה, זה שתי סוגיות שונות. אבל יש בהם אותה טעות בסיסית. האומרת שמשהו מונחת עליי מלמעלה, משהו מונחת עליי מבחוץ.
עדיף לא לעשות בכלל? בדברים האלה ספציפית?
אני לא יודע אם עדיף לא לעשות. עלי תשובה שגדלו אצל הרב צבי יהודה, בשלבים הראשונים, כל אחד לפי עניינו. לחלק מהם הוא מאוד מנה, ממש בתקיפות שיקמו מצוות. הוא הרגיש שזה עוד לא בשל אצלה. חלק אחר, כן. אני לא אומר שלכתחילה צריך לבחור, או אפשר לעשות בעצם תנועה במקביל. אדם עושה, פותח איזה אופק בנפש שלו לברר, מתוך הבירור ממשיך לעשות, מתוך העשייה הולך לבירור. זה תנועה משולבת. זה לא חייב להיות שקודם יקרה כך ואחר כך יקרה כך. זה לא בהכרח שילוב כזה, אבל אם למשל לוקחים את דברי חז"ל על חיוב המצוות, הוא מתחיל מגיל 13. הוא לא מתחיל מגיל 3, הוא לא מתחיל מגיל 4, הוא לא מתחיל מגיל 5. מה דתיים עושים? אם יש להם מושג שנקרא חינוך, מה זה חינוך? למשל, מדין חינוך, כשהילד שלך מגיע לגיל שבו הוא מדבר משפט מלא, לא יודע בדיוק 3, 4, אולי אחרי זה, אולי לפני זה, כל ילד עם ההתפתחות שלו, תלמד אותו תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב. זה חינוך? האם המשפט הזה יאמר בצעקה או בנחת? זה קשור לחינוך? אתה חושב שתתחיל לדבר עם הילד שלך כשהוא יודע לדבר משפט שלם? ואיך הוא ידע לדבר משפט שלם? הרי זה הוא לומד מגיל ההיריון ומגיל אפס עד שנתיים. הוא ניזון מכל מה שהוא מקבל בבית. מזה הוא ידע לדבר. אז אם אתה חושב שהחינוך לשמירת הלשון מתחיל מגיל 7, פספסת בגדול. חינוך, אומר רש"י, זה התחלת כניסת האדם לאמנות שהוא עתיד לעמוד בה. זה לא מתחיל מציטוטים או מאילופים של מעשים מסוימים. זה השיתוף, זה העזרה לילד לעמוד על אופיו. זה מתחיל מגיל אפס. רבא, לפי הגמרא ביומא, לא מדבר בכלל על ספרות חינוך ילדים בדור שלנו. כל דבר היום אתה לא זז בלי אלף הנחיות ואלף מכוונים ומאמנים עם שמות משמות שונים. פעם זה לא היה ככה, הייתה גמרא, למה אתה מהגמרא? מה עושה רבא לילדים שלו? בגיל רך. מה פירוש? מלמד משנה. זה לא מוזכר שם. זה ברור, חשוב, אבל לא מוזכר. הוא היה קונה לתינוקות שלו, לילדים שלו, כלי חרס שבורים. בשביל מה? גמרא ביום עין חץ. כדי שישברו אותם. אתה עומד ליד ילד, הוא משחק. הוא רואה משהו שבור, הוא מעצב אותו מחדש ושובר אותו. אתה אומר, וואו. הילד אומר לך, ולפעמים הוא לא יודע להגיד לך את זה. אבא, תירגע, אני לומד לבנות. לא תיתן לו את זה, הוא לא לומד לבנות. פתאום אתה פוגש בן אדם. הוא היה כולו תלית של תחלת. קדושה מהלכת. מדריך לצדיק, הוא קרא, הלך הלוך וישר והפוך. מגיע לגיל 13, מגיע לגיל 15, מגיע לגיל 20, מגיע לגיל 30, מרוקן לגמרי. אין לו שום כוח רצון. כל הזמן עטיפות רוחניות, הנחתות רוחניות. תהיה כזה, תתאים לזה, תלמד ספרות צדיקים. איפה הנפש שלו? איפה הבן אדם שבו? אומר לך רבא, אתה לא מתחיל לגדל ילד מקומה בית. יש קומת קרקע. ילמד לעשות, ילמד לשבור את השבור, מדק, המרשה, כדי שזה לא יהיה בל תשחי. בסדר, נסתדר עם הכל. אבל אל תשכח לקנות לו את הכלים השבורים האלה. כי שם הוא לומד לעצב משהו במציאות, שם הוא לומד שהוא שווה משהו. הוא עוד לא רגיל שהוא יודע את הדרשות שלך על זה שהוא שווה משהו. ואז אתה יושב בבן אדם ואתה מראה לו, מתוך מה שהוא מתאר, אתה לא מוסיף לו כלום. איך הוא זנח או הזניחו עבורו את המדרגות הפשוטות בנפש. עכשיו הנפש צועקת. היא לא מוכנה שמישהו יעלה אל ההר בלי ההתייצבות מתחתיתה. היא לא מוכנה לזה. בסדר, אז הייתה כפיית הר כגיגית. אבל זה לא יישאר שם. זה עתיד לגלות את כל כוחות החיים שלנו. זה תנועה בנפש, תנועה עצומה התנועה הזאת. התחלתי קודם עם היצר לאכילה, שלא מוכר לכם. זה לא קל לאדם כמוני להסתדר שבוע בלי לחם. פסח. התורה אומרת, לא יאכל חמץ. חוץ מזה שיש איסור, לא יאכל. תלכו בעיר העתיקה, בכל המי פסח. תראו איזה מאמץ מכוון עושים הערבים למכור חמץ ליהודים. ופה לחם. מתוך 2 מיליון שעולים לרגל, כמה אנשים קונים לחם שם? 10? 20? מי שומר עליהם? איזה רדאר יש? מבקר המדינה לא קופה כלום. תאכל לחם. לא יכול. יש מושג כזה הלכתי, בדילה, איש אינה, הם מבדילים את הנפש שלהם מזה. איך זה עובד? השם לא אמר לנו, אל תאכלו חמץ. הוא יצר בנו נפש שזקוקה כמו אוויר לנשימה, לאיזון מול הלחם. הלחם הוא מנופח, יש בו שמרים, יש בו שעור, הוא עבה, הוא גבוה. זה לא בריא לנפש כל השנה כולה. אבל השם לא אוסר חמץ כל השנה כולה. נותן שבוע מרוכז שחרור, ואומר, מהשחרור הזה תתייחס נכון ללחם. עד תהפוך אותו למשעבד אותך. אור החיים הקדוש אומר, פה בפסקה 8, הפסוקים שקראנו בשבת, הרי התורה אומרת, אלוהי מסכה לא תעשה לך, את חג המצוות תשמור, כמו רצוף ביחד. אומר אור החיים הקדוש, תם מצווה זו, לא מצד שאנחנו יודעים לכוון את הטעמים האלוקיים, אלא מה אנחנו יכולים לבנות מהמצווה. לציון, כי הם אלה תיקוני החטא שקודם. מה פירוש? כאומרם, כי החמץ הוא בחינת אל אחר. אלוהים, השכה לא תעשה לך, תלמד לקח מהפרשה של העגל, אל תעבוד עבודה זרה, חג המצות, תשמור. תיזהר, הכוח של הלחם, הוא כוח שיכול להיות אליל, יכול לשעבד. יש 70 סוגי לחם. אחד יותר מגרה מהשני. בואו נשתחרר שבוע מזה. מה זה מצה? פלטה, דקה, קמח, מים, 18 דקות אפייה. זהו! אין 70 סוגי מצות. יש דתיים שהמציאו 70 סוגי מצות. המעטפות. זה אבי בשביל ירושלמי, זה ירושלמי בשביל יהודה, זה ייצור מיוחד בקוממיות, זה בכפר פינס, זה הכל מעטפות. ברור שיש ידורים וידורים וידורים, אבל המוצר מהו? אותו מוצר לכולם. כמו התורה אומרת לנו, חבר'ה, תירגעו מהלחם, זה הכל. שתחררו, תוכלו לחזור ללחם. תבואו פה, אנג'ל, מוצא שביעי של פסח. לא שכחו את החוויה הזאת, כל החיים שלכם. שעתיים אחרי החג, תראו מה שהולך פה. מאות אנשים צובעים על החנות. יש פקקים למטה. אני הולך שמה, אני לא הולך לקנות. אני אומר לקדוש ברוך הוא, יש לך עם כזה? תראה איך הם אוהבים לחם. אמרת להם שבוע בלי, שבוע בלי. אין שוטרים, אין כלום, אין כנסות, אין שום דבר, תעשה מה שאתה רוצה. הנפש שלנו לא בנויה להשתעבד ללחם. האדם המודרני מתחיל, לאט לאט להגיע לזה. לאט. יש שר בממשלת ישראל, בן חורין אמיתי, הבין שהתורה לא נגמרת בבני ברק. הבין כשאתה דואג לבריאות עם ישראל, אתה דואג לחיים שלהם. מה הוא הולך לעשות? מהפכת הדור. מה הוא הולך לעשות? כל מוצר יהיה ציון המרכיבים שלו. לא, לא. זה כבר יש חוק מלפני 15 שנים. אבל אדם שלא מבין כלום בבריאות כמוני, מה אכפת לי אם אני רואה? יהיו 230. אבל אם יהיה כתוב ליד המרכיב הזה רעל, אני אקנה או לא אקנה? אם הייתם יודעים איזה טלטלות זה כבר התוכנית הזאת, מה היא גורמת לכל התעשייה הזאת של המזון? אתם לא מבינים את זה על טלטלה. התאגיד לא התאגיד, זה כסף קטן. זה שינוי עצום השינוי הזה. התורה מכינה אותנו. אומרת, אוכל זה דבר שצריך לא להשתבד אליו. זה לא קל, זה קשה כמו קריאת ים סוף ההתגברות הזאת. אבל המתח של ההתגברות הזאת זה בין חמץ למצה, בין חירות לעבדות. זה הקצוות. עכשיו תתמודד. בסוגיית הפרטיות תתמודד, ביקל תתמודד, בסוגיית החירות תתמודד. זה חלק מה... בעצם הסיכום של חודש אדר, פרשת החודש, לקראת חודש ניסן. כיוון שמתחלף השעון, כבר דובר על המצב של השינה הלילה, אז לא נכביד עליכם. כן. בכבוד.
איך אדם נחשף לעובד הנשמתי הזה שהעבדות היא בעצם חירות, ומה שאני שמע שלא רוצה?
בגדול, קודם כל, זה מה שקדוש ברוך הוא אולי עוזר לנו. כשהוא שם על ציר הזמנים שבת לעומת שישה ימים, כשהוא שם על ציר הזמנים חגים, שהם מחוללים. ניקח לדוגמה, ברכתו של יהודי ליהודי ערב פסח, בחודש שלפני. חג כשר ושמח. בעצם לכאורה האדם לא היה אמור להתערב בפרטיות של המטבח של השני. מה האיחול הזה, חג כשר ושמח? באופן כללי, מקובל לפי הארי הקדוש, בפסח יש הרבה הידורים בעניינים של כשרות. אז האדם מברך, אדם שיהיה... הכשרות תהיה מודרת. בעצם חז"ל אומרים אחרת. אחרת זה לא אומר, זה סותר. אז זה לא מתחיל מהכשרות המעשית. חז"ל אומרים במדרש, גם במחילת הפרשת בו, בפסוקים האלה שנקרא שבת, וגם בספרי בפרשת ראה. לומדים פסוק מספר תהילים פרק ס"ח, שהוא לא במקרה עוסק גם בהקמת בית. הוא לא במקרה, אבל זה לא הנושא. אלוקים מושיב יחידים ביתה, מוציא אסירים בכושרות, אך סוררים שכנו צריכה. השם הוציא אותנו ממצרים, 80% כידוע נשארו במצרים. סוררים, לא רצו לצאת. כתוב במדרשים, כושרות, השורש זה אותיות כף שין ריש. אומרים חז"ל, איזה חודש כשר ליציאה? לא פירוש כשר ליציאה. מה הכוונה? מה, יש חותמת בד"ץ על זה? מה זה שייך למושג כשר? אצלנו יש מצווה, לא קיימת בשום עם ולשון, כי אין להם את הנשמה שיש לנו, שנקראת שמור את חודש האביב. איך שומרים חודש? לא נותנים לו, לא נותנים לו לצאת, לברוח. אין, אי אפשר להקפיא זמן. אם אתה מגלה שיש הפרש בין השנה הלבנית של הלבנה לבין השנה של החמה, תדע לך, עלול להיות אחרי כמה שנים מצב שפסח לא יהיה באביב. אסור לנו לפספס את האביב. האביב זה החודש הקשר ליציאה. אני אגיד את זה בשטחיות שלי, כמו שהקדוש ברוך הוא מוציא את הטבע לחירות, הכל היה מקובץ בחורף, תיסעו ברחבי הארץ בימים האלה, תראו מה זה מרבדים, ירוקים, אדומים, צהובים, סגולים, פשוט מדהים הדבר הזה. זה התהליך שהשם עשה בטבע, וזה התהליך שהשם עשה לעם ישראל, הוציא אותנו מהקיבוץ שלנו בבית עבדים, והוציא אותנו לחירות. אומר הרב קוק, אל תישאר בשטחיות שלך. בגלל שהקדוש ברוך הוא הוציא את עם ישראל לחירות, הוא מוציא את הטבע לחירות. בגלל שיש עם ישראל יש עולם. לא בגלל אמריקה, ולא בגלל רוסיה, ולא בגלל הערבים, ולא בגלל הנפט שלהם, רק בגלל עם ישראל. לא שאנחנו באים בהתנסות לזה. תכונת הנפש המרכזית של עם ישראל זה ענווה, לא גאווה. אבל סדר הופעת הבריאה, זה הכוח האלוקי ששם במציאות דרך ישראל לעולם כולו. אז חודש כשר, זה חודש אביב. יהודי מברך יהודי, ואומר לו, חג כשר ושמח, חג אביב שמח. אם אתה מתחיל ככה את מושג הכשרות, יהיה ברור לך שמושג הכשרות בהקשר של המאכלים הוא יציאה לחירות. זה יהיה ברור לך, זה המשך. אם הכל מתחיל ונגמר בסוגיית הכשרות החיצונית, אז זה באמת לא קשור לחירות. אדם לומד בישיבה, הולך, יוצא לחופשה שנקראת בין הזמנים. לא משנה אם באלף ניסן, בית ניסן, וב ניסן, כל אחד לפי עניינו. כל מקום לפי עניינו. אתה מגיע הביתה, אספת התפתחות רוחנית, למדת הרבה מאוד סוגיות שקשורות לפסח. מה הדבר הראשון שאתה עושה? בא הביתה, הולך לנוח, הולך לטייל, הולך לפגש עם חברים. מה הדבר הראשון? מתעסק עם הוואטסאפ שלך, מה הדבר הראשון? אומר לאבא ואמא, מה אני יכול לעזור? ככה אתה? רוצה לעזור? אתה, זה העצמיות שלך, עוזר, שם כתף. עוד שבוע אחרי זה, אם אני זוכה להיות אבא שלך, אני שואל אותך, תגיד, איזה סוג ירק לקנות? מה מתאים ממה שלמדת? אתה שותף, אתה משקיע, אתה בא בענווה, אתה תכבוש את סוגיית הכשרות. מה הבעיה? אתה בא כמשגיח כשרות? הנה עוד אדון בא לעולם. אז זה מערכת היחסים. זה לא קל אחרי שכל מה שלמדת על כל ההידורים, להיות משרת, לעשות שטיפת אבק. כידוע לצערנו הגדול, יש הרבה גורמים מזלזלים בניקיון. אומרים, לא, זה לא המצווה, המצווה זה חמץ. חוסר הבנה משווע, איזה רוח הקודש יש לאמהות ולאנשים. בלי ניקיון אתה יכול להיכנס לפסח, אתה יכול להרגיש חירות. משקיעים את הנשמה בזה. מה שאתה יכול, שים כתף. לא מגיעים לליל הסדר סמרטוטים. בני חורין מגיעים. אחרי שעבדת, עזדת, עזרת, הבית נקי, הכל בסדר, שלושה ימים לפני פסח. מה נשב עכשיו? בבית? נצא קצת לטבע. חצי יום, שעתיים, יום וחצי, כל אחד לפי עניינו. תלוי גם בעצבים של החבר'ה. זה לא דבר כל כך קל, אבל אתה לא פותח פה עד שאתה עובד. זה לא קל לעבוד, לנקות. תחושה של עבדות. למה? תסתכל לנשמה. יש כזה דמות להתנקות. חסידים אומרים ששורפים, זה פי המנהג, פי הערים, מניחים 10 פתיתים במקומות לא מזוהים, ואז זה מגדיל את האחריות ומאפשר לברך את הברכה. לא לבטלה, ובסוף, בבוקר שורפים. את חמץ שנשאר. אומרים חסידים, ולמה שורפים את הנר? שאיתו בדק, את הגפורים, ואת הנוצה, מי שבודק עם נוצה. אומרים חסידים, זה הכלים שאיתם ראית חמץ. ראית רע. אני יכול שצריך לשרוף אותו. אבל לשרוף גם את מה שראית איתו. להתרגל ליותר מדי שריפות. לא כדאי. לא תבערו אש בכל מושבותיכם. זה אולי אותם חסידים שאומרים שלא תבערו אש בכל מושבותיכם, הכוונה אש המחלוקת. שכידוע יש מומחה גדול במחלוקת, אלוף העולם, השטן, ויש לו כישרון אדיר להוציא אנשים משלוותם ולסכסך אותם. פעם זה מסיבה רוחנית, פעם זה מסיבה נפשית, פעם זה מסיבה מוסרית, פעם זה מסיבה אידאליסטית, פעם זה מסיבה חומרית. הוא אלוף העולם, הוא מכיר את כל סוגי הנפשות, את כל סוגי היצרים, הוא אחראי עליהם. אומרת התורה, אתה נכנס למשכן, אתה מאמין בנשמה. אתה צריך למסור בעין יפה לציבור. אז איך אתה יכול לבאר אש, להבעיר אש במחלוקת? ברור כן, ברור נוקב. ולפעמים ברור נוקב נשמע כמו פגזים. אל תקטין את יורי הפגזים לממדים שלך. הוא אין לו שום עניין ליורי הפגזים לשרוף משהו. הוא רוצה לברר. תתמודד עם הבירור. זה לא קל. אבל התורה אומרת, כשפוגשים את מושג הנשמה, להיזהר מכל משמר, לא להפוך בירורים לחילוקי כיתות וחילוקי מגזרים. אנחנו נתחשב ב... כן. ולכן אפשר. המושג מרבים, כפי שאמרתי בתחילת הדברים, לפעמים הוא מושג איכותי. יש פה התחדשות גדולה בכוח התרומה, שהוא לא נשאר ברמה האישית. הוא הופך להיות ציבור. עם. העם, בכוחו הציבורי, הוא מביא ומביא ואין סוף לזה. צריך לכלוא את התכונה הזאת. היא קלה. כלומר, צריך להגביל אותה, כי אין יותר צורך. אבל זה מגיע מתוך אותה נקודה ציבורית שהיא נשמתית. ברגע שנגעו בנשמה שלה ואמרו לנו, אם אתם רוצים להיות עצמיים, לכו למשכן. זה כל כך נגע בליבנו שהתפרצנו. הביאו בלי סוף. לכן התורה משתמשת בביטוי לכלוא, כלומר להגביל את הטבעיות. זה לא הייתה משימה חיצונית. אם זה הייתה משימה חיצונית, היינו נשארים אוסף פרטים. שבמקרה הטוב עשינו מה שנדרשנו. אם זו התעוררות הנשמה הלאומית שלנו, אז כוח התרומה נטוע בה, טבוע בה. אז לכן זה שפע, ולכן צריך לעצור אותו. במובן מסוים, התורה משתמשת בביטוי, ליד סוגיית התרומה, בביטוי מלאכה. וכל המפרשים מתחבטים בזה, מה המלאכה בזה? ולכן נטיית רוב המפרשים היא לכיוון ההוצאה מרשות לרשות, בשבת. רשות היחיד, רשות הרבים, מלאכת ההבאה. ואולי יש מקום להגיד, בנוסף לכל הפירושים האלה, מלאכת התרומה. זה מלאכה. זה אומנות. איך לתהר את נקודת העצמיות למצב שבו יש תרומה ונתינה, זה מלאכה גדולה. וצריך לעצור את המלאכה הזאת מפני שהיא פועלת מתוך הנשמה, עשתה את שלה במובן החיובי ויותר לא... אין צורך להבין. זהו, נתחשב בשעון ונעשה הפסקה מתודית. ביום שני הבא יש פה יום עיון. מי שיש לו כוח להשתתף בכל היום עיון, בסוף יש ב-11:30 לימוד. ביום חמישי הבא אין שיעור. ולא יעזרו ה-SMS'ים. נקודה. מי שיש לו איזה... רצון להיפגש שבוע הבא, אז אמרתי יום שני ב-11:30 אפשר נלמד קצת ביחד, נראה, אני לא יודע על מה.